דף מבב עמוד ב' בשורה השנייה אומרת הגמרא תנו רבנן, כתוב בפסוק וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והוא מת ותלית אותו. אומרת על זה הברייתא תנו רבנן, אילו נאמר חטא ותלית ולא היה מוזכר המושג והומת, הייתי אומר תולים אותו ואחר כך ממיתין אותו כדרך שהמלכות עושה. אז הייתי אומר שבעודו חי תולים אותו על עץ, כמו שהמלכות נוהגת לעשות, שתולים את האדם כשהוא חי. תלמוד לומר והומת ותלית, ממיתין אותו ואחר כך תולים אותו. זאת אומרת שקודם אנחנו ממיתים ורק אחר כך אנחנו הולכים ותולים אותו על עץ. הכיצד? וכאן הברייתא בא להסביר, כדי למנוע ביזיון של המת משין אותו הצמוך לשקיעת החמה. אנחנו ממתינים עם הגמר דין עד סמוך לשקיעת החמה וגומרים את דינו, ואז סמוך לשקיעה פוסקים את הדין שלו לסקילה וממיתין אותו בסקילה ואחר כך תולים אותו. איך עושים את זה? אחד קושר ואחד מתיר, דהיינו תכף ומיד אחרי שהוא קושר מיד בא אחר והולך ומתיר אותו, כדי לקיים מצוות תליה, כי כך גזרה התורה שהנסתלים, כתוב בפסוק והוא מת ותלית אותו על עץ. אז זה הדרך, אין ביזיון, זה דרך הכפרה שלו. אז אנחנו קודם סוקלים אותו, לסקול אותו זה גם לא צורת מיטה של כבוד. אנחנו קודם סוקלים אותו, מיד אחרי זה תולים אותו, וכדי שלא יישכח המת, כי יש לנו איסור בל תלין, אנחנו עושים את זה סמוך לשקיעת החמה, ותכף ומיד באותו רגע שתולים, מיד לאחריו אנחנו מורידים אותו. תנו רבנן, אנחנו ראינו, ודאי, זה דין בנסקלים. מה? לא מבין. ככה אמרה התורה. הגמרא אתמול דרשה איזה מפסוקים.
מה החידוש הגדול הגדול שתנו רבנן?
לא חידוש, הגמרא מספרת איך עושים.
אם היה כתוב את הליטה, אז זה תורים.
לא, אבל הצורה של הדברים שאנחנו לא עושים תלייה בבוקר ומשאירים אותו כל היום על העץ.
תנו רבנן, אילו נאמר חטא ותלית, הייתי אומר, תולים אותו.
דרך לימוד הפסוק. וככה תמיד הברייתא מתבטאת. יש דרך של לימוד. והגמרא אומרת, למה אנחנו לא עושים כמו שהעולם עושה? אז לכן אנחנו מסבירים. זה מה שאומר הברייתא. תנו רבנן, אנחנו למדנו מחלוקת במשנה בין חכמים לרבי יוסי, מה עושים עם אותו עץ שעליו תולים את המת? האם אנחנו משקעים את זה באדמה, או רק מניחים את זה על פני אדמה, ולא משקיעים את זה באדמה? מה המחלוקת? תנו רבנן, עץ, מה שכתוב בפסוק, ותלית אותו על עץ, שומע אני בן תלוש בן מחובר. אז אם אני מסתכל סתם על הפסוק כפשוטו, אז הפסוק משמע בין אם העץ הזה תלוש מן הקרקע ובין אם העץ הזה מחובר בקרקע. תלמוד לומר כי קבר לא תלי נבלתו על העץ, כי קבור תגברנו ביום ההוא, כי קללת אלוהים תלוי וגומר. לכן התורה מלמדת שצריך לנהוג כי קבר, דהיינו מי שאינו מחוסר אלא קבורה. מכיוון שיש לנו דין שגם את העץ עצמו קוברים, משמע שצריך שיהיה תכף ומיד לאחר שתולים את האדם מורידים אותו וקוברים גם את העץ. וכיוון שזה צריך להיות כי קבר שאינו מחוסר אלא קבורה, יצא זה אם זה עץ מחובר לקרקע, דהיינו שעדיין הוא יונק מן הקרקע, שמחוסר קפיצה וקבורה. ולכן אנחנו צריכים לקחת עץ תלוש, לכן שלנעוץ אותו בקרקע זה לא נקרא מחובר, ולכן לפי חכמים אין שום בעיה שזה נעוץ בתוך הקרקע, מוציא את זה מהקרקע וקובר עם המת. רבי יוסי אומר מי שאינו מחוסר אלא קבורה, יצא זה שמחוסר, תלישה וקבורה, גם אם אתה עכשיו נועץ אותו באדמה, עדיין אתה צריך לנתק אותו מתוך מה שהוא נעוץ, ולכן צריך שיהיה לנו אפשרות תכף ומיד לבוא ולקבור, ורבנן, תלישה עליו כלום, באים רבנן ואומרים, זה לא נקרא מחוסר, ולכן לפי רבנן נועצים את זה באדמה, מוציאים מהאדמה וקוברים את זה ביחד עם המת, ראינו לא בתוך הדלת אמות, זאת אומרת לא בתוך הקבר, אלא בתפוסתו בתוך הדלת אמות שלו, ולפי רבי יוסי גם זה לא, אלא רק משעינים את זה על האדמה ומיד אפשר להכניס את זה לתוך הקבר. למדנו במשנה ואינו מחוסר מעשה קבורה, כלומר מפני מה זה תלוי? המשנה אומרת כי קללת אלוהים תלוי. מפני מה זה תלוי? אנשים יבואו וישאלו למה האדם הזה תלוי, ואז יסבירו מפני שבירך, ואז יבואו ויספרו שהוא קילל את השם וזה חילול השם, לכן אנחנו לא רוצים שהוא יישאר תלוי, אלא תכף ומיד איך שתולים אנחנו מורידים, כדי שלא ישאלו שאלות. תניה, אומר רבי מאיר, משלו משל למה הדבר דומה? לשני אחים תאומים בעיר אחת. אחד מהם מינו מלך, ואחד יצא לליסטות, ואחד יצא ללסטט את הבריות. ציווה המלך ותלאו. המלך ציווה שאת האח שלו הליסטי יתלו על עץ. כל הרוע אותו אומר, המלך תלוי. וממילא יש כאן ביזיון למלך, ולכן ציווה המלך והורידו. אז כיוון שהוא נראה כדיוקנו, ועל זה מביא המערשה, ועל פי הכוונה שישראל זרע יעקב דמות דיוקנו, כדי אמרים להם בפרק חזקת הבתים, אדם הראשון הוא דיוקנו של מקום, ויעקב אבינו הוא דמות דיוקנו של אדם הראשון, וישראל דמות דיוקנו של יעקב, אז ממילא האדם התלוי הוא דמות דיוקנו של מקום, ולכן זה ביזיון למקום שישאירו אותו תלוי על העץ. לכן תכף ומיד שתולים מיד מורידים, כדי שלא יהיה ביזיון למלך. וכאן המערשה נוגע, האם זה דין שנאמר בכל ישראל בדווקא, או שזה דין שנאמר גם כלפי אומות העולם, כי הרי לכאורה בצלם אלוקים ברא את האדם, זה לא דין אולי רק בישראל. הוא מזכיר פה ולכאורה דכן דאח דיושע שהיו הי מלכים גויים וציווה יושע להורידם, וזה קשה לפירוש רשי, כי לפי דברי רשי, כמו שאמרנו, וכך הוא מביא רשי בחומש, זלזולו של מלך שאדם עשוי בדמות דיוקנו וישראל הם בניו, כך לשון רשי. אז מרשי משמע שזה דין דווקא בישראל, ואם אנחנו באים ואומרים שזה דין אצל יהושע, אצל הי מלכים גויים, זאת אומרת שזה לאו דווקא בישראל. ואז הוא מביא, ויש ליישב לפירוש רשי, איקה בית טעמים בלוטלי נבלתו. האחד, קללת אלוהים תלוי. והי טעמה איקה בישראל ולא בעובדי גילולים, כמו שאמרנו, כיוון שדווקא בישראל שהם בניו, שם אנחנו מוצאים את העניין הזה דמות דיוקנו. וכמו שהזכרנו שיש פה דמות דיוקנו של יעקב, ויעקב דמות דיוקנו של אברהם, של אדם הראשון, ואדם הראשון דמות דיוקנו של הקדוש ברוך הוא. ועוד איקה טעמה אחרינה. ולא תתמא את אדמתך, כי המת שאינו נקבר הוא טומאת הארץ. וזה שייך גם בעובדי גילולים. ממילא, ביחס לישראל יש לנו טעם אחד, ביחס לאומות העולם גם אנחנו לא משאירים אותם תלויים, כיוון שיש פה בעיה של טומאת הארץ. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי מאיר, בשעה שאדם, ככה מבואר במשנה, בשעה שאדם יצטער, שכינה מה לשון אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. אז זה אומרת המשנה קל וחומר, אם ככה על הרשעים, אז על צדיקים ודאי שהשכינה מצטערת. מסבירה הגמרא, מהי משמע? מה המשמעות של קלני מראשי, קלני מזרועי? אמר רבי יקמן דאמר קל לית, דהיינו אינו קל, לא קל לי בראש, לא קל לי בזרוע. וזה כביכול השכינה אומרת כשצריך להרוג את האדם. אמר לרבא, שואל רבא את אביי, אם כן, אם הכוונה שלא קל, דהיינו כבד, אז למה צריך לומר בלשון לא קל? אם כן, כבד עליי ראשי, כבד עליי זרועי מבא אליי, אז הלשון היה צריך להיות כבד עליי, ולא הלשון לא קל. אלא אמר רבא, כמאן דאמר קילי אלמה, אומר רשי, מכנה, כמו שאנחנו אומרים בלשון סגי נהור, שיש לו אור מרובה, על אדם שלא יכול לראות. אז גם פה זה לשון של כינוי, שכביכול אנחנו אומרים שהוא כבד, רק לא רוצים להזכיר את הכבדות של הכביכול של השכינה, אז אנחנו משתמשים בלשון סגי נהור. אומרת הגמרא, היי, מה שכתוב כללת אלוהים תלוי, מבא אלי לגופי, הרי אני צריך את זה לגוף העניין. אז למה אתה אומר שזה בא ללמד את המושג קלני מראשי, קלני מזרועי? עונה הגמרא, אם כן נעים הקרא מקלל. מה זה הלשון קיללת אלוהים? זה בא ללמד שזה באמת מדבר גם כלפי שכינה, והשכינה אומרת קלני מזרועי, קלני מראשי. שואלת הגמרא, ואם הכולה לאחי ודעת, אז אולי באמת כל הפסוק קיללת זה בא רק לעניין הזה ולא ללמד אותנו בבלטלים? אם כן, אם אקרא קלט בלי כפל הלשון של הלמד, מהי קיללת? שמה מינה תרתי, א' זה דין המקלל עצמו שדינו בתליה, וזה אני לומד מקיללת מלמד אחד, והלמד השני זה קלני מראשי, קלני מזרועי, ולכן תכף ומיד איך שאנחנו תולים אותו אנחנו גם באים ומורידים. ולא זו בלבד, אומרת המשנה, ולא זו בלבד, לא רק במקרה של הנסכלים, שאז אנחנו אומרים שקיללת אלוהים תלוי, יש לנו דין של איסור בעל תלים וצריך להוריד מיד את המת, אלא בכל מת שיש לו לאדם יש איסור בעל תלים. אמר רב יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין למלין את מתו שעובר עליו ולא תעשה? מאיכן אנחנו למדים שאדם שמלין את המת ולא קובר אותו מיד ביום שמת עובר באיסור בעל תלים? תלמוד לומר, כי קבור תקברנו, וכפל הלשון בא ללמד אותנו מכאן למלין את מתו שעובר ולא תעשה. למדת מכאן שכל מי שמלין את המת הרי הוא עובר באיסור לב של בעל תלים. איקא דאמרי, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, רמז לקבורה מן התורה מיני? מאיפה אנחנו יודעים שצריך לקבור את האדם בארץ? תלמוד לומר, כי קבור תקברנו, והכפר של הלשון מלמד מכאן רמז לקבורה מן התורה, שצריך לקבור את המת באדמה. עליו זה לא תלין, רק אני לומד מהכפל שזה הולך גם על זה, לא רק בקללת אלוהים תלוי ששם נאמר עליו, אלא גם בכל מת יש לנו דין של בעל תלין. למעשה לפחות במעט המרגליות היה מביא בעוד ג', לא שאנחנו מבינים בזה הרבה, אבל הוא מזכיר בספר שערי זוהר, הבאתי מזוהר וישלח קוף סמכתת וכולי, דלא תלין נבלתו דלא לקיים הגוף המיטה בלא רוחה על ערה, שלא להשאיר את המת על הקרקע בלי רוח בלילה. אמרו פרק ח' עמוד ב', בתר דנפקה נפשה מן גופה והשתרת גופה בלא רוחה, אסור למשבק לי בלא קבורתה, בגין דמיטה דישתיו כבדה לתשעות דהינון יום ולילה בלא קבורתה, יהיב חלישותה בשיפויי דרתיכתה, ומעקב אבידתה דקוצ'בריחו מלאבד, ואפשר דקוצ'בריחו גזר עליו בגין למיתי בגלגול האחריתה, מיד בהו יומה דיפטר לאות ולי. זאת אומרת שאפשר שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלגל אותו במת אחר מיד באותו היום לטובת המת, וכל זמן זה לא התקבר גופה נשמתה לב עלה כמי קודשא בריחו. כל זמן שלא קוברים את המת הנשמה עדיין נמצאת מרחפת מעל המת ולא עולה ללמעלה, ולא יכלה למהבה בגופה אחרינה בגלגול התלינה, ולא יכולה להתגלגל בגוף אחר בגלגול שני, דלא יהיב לנשמה גוף האחינה עד תיקבר קדמוי, עד שקודם קוברים את האמת. אחרי זה הוא מביא בהמשך זוהר חדש וכולי על הדברים האלה, אין בן אדם נידון מעת יציאת נשמה עד שעה שמולכים אותו לקבר. והוא מביא בזה דבר מאוד מעניין, ויין בשוט עבודת הגרשוני סימן סמך ב', שכתב אין לומר קדיש עד סתימת הכולל, כי אז יש לחוש לדינה של כהנום ולא קודם לכן. ולא נעלם בעיניי, הוא מזכיר איזה זוהר נוסף, מכל מקום נראה לעניות דעתי שאין לומר קדיש קודם הקבורה, כי עיקר טעם קדיש להציל מן עונש של גהנום, כמעשה שהיה כדעיתה במדרש, ודינה של גהנום לטה עד אחר הקבורה, והתענה מבזוהר ויחי בשעת הדעה פקניש מתה. על כל פנים רואים דגם בזה הווה כמעכב אבידתה דקוצ'ה בריחו, זאת אומרת מפרים לקדוש ברוך הוא לבוא ולעשות את המעשים, את התפקיד, את הדין של אותו מת. אז הוא רוצה לטעון שאין טעם לומר קדיש בכלל לפני שעושים סתימת הכולל. אנחנו לא עושים ככה, אנחנו הרי אומרים קדיש גם בדרך. ובארץ ישראל, הוא מביא בהמשך, ובארץ ישראל ערה קדישה חמורה לנת מת יותר מבשאר ארצות, עיין וכולי. ובספר המצוות לשורש החמישית יש בזה לב מיוחד דלא תטמא את אדמתך. והוא מביא בהמשך זוהר מן דנשמתי נפקא בערה קדישה יתקבר בה הוא יום הלא שלת לירוחה מסב הכלל, ומעלה יתרה לירושלים עיר הקודש שהם מלינים בה את המת בבקם הפיפט, היינו שצריכים להוציא המת מירושלים באפשרות ראשונה ולא להשותו כלל. טוב, נדבר על זה עוד בדברים, אנחנו עוד נראה אחרי ושיש פעמים שאנחנו כן ממתינים עם המת, אבל זה עיקר היסודות של הדבר, למה לא להמלין את המת. ואז הוא מזכיר את הגמרא שלנו, נושא עניין, מה שהגמרא הביאה איקא דאמרי, והגמרא הביאה זה מאיפה יש לנו רמז לקבורה בארץ, ועל זה הוא מביא את הקבור תגברנו לפי האיקא דאמרי. בחידושי הר"ן כתב, כלומר קבורת קרקע, מה זה נקרא לקבור בארץ? לקבור בקרקע, שאם לא כן היה במשמע שלא יהיה מצווה אלא שיהיו מעבירים מכנגד פני הרועים, דומי הדעת שאמרה תורה לא תלין נבלתו על עץ, וזה מבואר בסמוך אימא דאביד לארגז. זאת אומרת, אם היה עניין רק שלא יראו את המת, אז תחפה את המת, אבל מה העניין להכניס אותו באדמה? ואחרי זה הוא מביא, אלא כרבי יוחנן דאמר בשיעור בר יוחאי, ואם כן אין אדם יוצא ידי חובת קבורה אלא בקבורת קרקע, ולא שתהיה הקבורה ממש בקרקע, שלא יצא ידי חובה אם יקבר ארונו בקרקע, אלא הכוונה בקבורת קרקע מפני שהיא תכלית העניין שאין לך גניזה גדולה ממנה. וכך היה מנהג התלמוד בקבורת הכוחים, שהיו נותנים שם את המת כשהוא מונח בארון. זאת אומרת שלפי ההבנה הזאת זה לא דין שהמת יהיה בקרקע, זאת אומרת שיהיה נגיעה של המת בקרקע, אלא יש עניין שהמת לא יהיה מונח מעל הקרקע אלא בתוך הקרקע, אבל גם בתוך ארון זה נחשב קבורה. אבל בפני שאמר הכתוב כי אפר אתה ולפרת שוב, ואמרו בהגדה שהאפר הוא רפואתו, דהיינו האפר זה רפואה למת, טוב לקיים בו קבורת קרקע ממש שלא בהפסק. וכן מנהגנו בגירונה ובגלילותיה, והרמב״ם בספר תורת האדם כתב זה מצווה בקרקע דווקא, שבארון הווה בכלל מלין את מתו ואינו מקיים מצוות קבורה, שיטת הרמב״ם, שאם לפעמים בארון זה לא נחשב קבורה. אגב, גם אנחנו, מי שכן קוברים בארון, אז עושים נקבים בארון או מכניסים אפר לתוך הארון כדי שיתקיים כי אפר אתה ולאפר תשוב. אנחנו לא קוברים, אבל גם במקומות שמכל מיני טעמים כמו בצבא וכולי, ששם כן צריך לקבור בארון, שם גם כן מקפידים לעשות נקבים בתוך הארון על מנת שיהיה כי אפר אתה ולאפר תשוב. ועוין ברבן תזכה סנדרין שכתב רמז לקבורה בארץ, מכי קבור תגברנו שתי קבורות, אחד קבורת ארון ואחד קבורת ארון בארץ וכולי. ומכאן מתפתח כל הנידון כולו. פעם היו קוברים גם בארץ ישראל בארון, 500 שנה בערך שקוברים באדמה. אומרת הגמרא, אמר לי שבור מלכה לרב חמה, קבורה מהתורה מניין? איפה מצאנו מקור לקבורה מן התורה? איש תיק ולא אמר לו ולא מידי, לא ענה לו. אמר רב אחא בר יעקב, אם שר אלמא בידה דטיפשוי, חבל שהעולם נמסר בידם של הטיפשים. למה? דיבה אלה למימר כי כבור, למה הוא לא הביא לו את הפסוק? אומרת הגמרא, למה באמת הוא לא אמר לו כי כבור? דליאבד לארון, כיוון שאם הוא היה אומר רק את המושג כי כבור, אז הוא היה מבין שמה הכוונה. הכוונה היא שצריך לעשות לו ארון, אבל זה לא ראיה שצריך להכניס באדמה. תקברנו, שואל את הגמרא, אז למה הוא לא הביא לו את כפל הלשון? עונה הגמרא, לא משמע לי, כי המלך לא היה מקבל את הלימוד הזה של כפל הלשון, אז לא היה לזה תועלת. ונימה מדעית בור צדיקאי, אז למה הוא לא אמר לו שאברהם, יצחק ויעקב נקברו באדמה? אז הנה זה רמז לקבורה. עונה הגמרא, כי הוא היה אומר, מנהג הבעלמה, כך היו נוהגים, אבל זה לא ראיה שמחויבים בדבר. אז למה הוא לא אמר לו מדקברי הקדוש ברוך הוא למשה? אז הנה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא התעסק עם קבורתו של משה. אומרת הגמרא, דלא לשתני ממנהג, ועדיין לא ראיה, כי היה בא ואומר שהקדוש ברוך הוא לא רצה שמשה יהיה שונה ממנהג העולם. אבל זה לא ראיה שיש חובה, מצווה, לקבור בקרקע. מה אתה אומר? אנחנו יודעים, במערת המכפלה. לא, לא, הנידון הוא לא היה ארון ולא ארון. ארון זה מחוץ לאדמה. כי לכאורה, העניין הוא כפי שבהמשך נראה, יש עניין של כפרה בדבר הזה. ובדרך השכל היינו צריכים לבוא ולומר שאדם שהוא השולט על הבריאה, אז היה צריך לקבור אותו, מקובל עלינו, אבל נשים אותו בארון מעל האדמה. מה פתאום מכניסים אותו בפנים, בתוך האדמה, שזה ביזיון. ואז הוא אומר שאולי הם מקבל את זה כתשובה. זה היה הדין ודברים ביניהם.
אבל לא הביאו את הפסול, כי הפרעת ולפרעת
שוב פשוט,
ולא...
כן, כי הפרעת זה מציאות.
לא,
זה מציאות. גם אם תשאיר אותו בארון, גם אם תתלה אותו בבוידים, זה יישאר אותו דבר. בסופו של דבר הוא יתפרק ויעשה לאפר. זה לא ראיה שזה המצווה. אנחנו לוקחים את זה כרמז בדבר, אבל זה לא שזה מחייב את המצווה. גם הגמרא לא לומדת משם. אז זה אומר, כיוון שזה לא דין. אומר את הגמרא תשמע, כתוב אצל אביה הבן של ירובעם, אחיה השילוני מתנבא עליו, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו. אז הנה אנחנו רואים שיש עניין לקבור את האדם, ולכן יש נבואה שצריך לקבור אותו בשונה ממשפחת ירובעם. אומרת הגמרא, שוב דלא לשתני ממנהג, זה לא ראיה. אפשר שהפסוק אומר שאצלו לא ישנו את המנהג. שואלת הגמרא, אבל כתוב הרי בירמיהו על הרשעים לא יספדו ולא יקברו לדומן על פני אדמה יהיו. אז הנה אנחנו רואים שיש עניין בקבורה. עונה הגמרא, כן, כלפי הרשעים דלשתנו ממנהג. הפסוק בא ואומר, הנבואה נאמרה לירמיהו שאצל הרשעים נשנה מהמנהג, אבל עדיין לא הבאת לי מקור לקבורה. היא באה אלו, מסתפקת הגמרא. למעשה, גם בתוך הפוסקים עצמם, הדבר בכלל לא נפסק בתור דבר ברור. מחלוקת גדולה בראשונים, האם העניין הזה לקבור באדמה זה עניין דרבנן או עניין דאורייתא. למשל, הרבינו חננאל לפנינו בשורה האחרונה מביא, וקיימלן מצווה זו מדרבנן. הוא לומד שהעניין לקבור את המת זה באמת אין לו מקור מן התורה, ויש כנגד זה שיטת הרמב״ם, ועל הרמב״ם עצמו יש קושייה של סתירה, ויש עוד בראשונים, ויש שרצו לומר שזה בעצם תלוי באיקא דאמרי של הגמרא. לפי הלשון הראשון, כי קבור תקברנו, זה אומר דין של בעל תלין, שנאמר על כל המתים. ועד באמת עניין של קבורה באדמה, זה רק מצווה מדרבנן, כמו שנוקט הרבינו חננאל. יש כאלה שאמורים, שאותם ראשונים, שלומדים כמו האיקא דאמרי, כי קבור תקברנו, זה רמז מן התורה, אז אם ככה, זה דין דאורייתא של מצוות הקבורה באדמה. היא באה אלו, מסתפקת הגמרא. קבורה משום ביזיון ההוא או משום כפרה הוא? אומר רש"י, משום ביזיון ההוא, שלא יתבזה לאין כל שירו מת ונרכב ונבקע. אז העניין של הקבורה זה כדי שלא נראה החיים את ביזיון המת, אבל זה כבוד החיים. או כי היכא דאב ותאבל היא כפרה בהטמנה זו שמורידים ומשפילים אותו בתחתיות. אז רואים פה שהעניין הזה של להוריד את האדם לתוך האדמה זה השפלה, השפלה כלפי האדם, והשפלה הזאת זה חלק מהכפרה של האדם. אומרת הגמרא, למי נפקמינה? מה זה משנה לנו אם זה עניין של ביזיון או עניין של כפרה? דאמר לו באינה דליק ורילה הוא גברה. אם בא בן אדם ומודיע לנו שהוא לא רוצה שיקברו אותו, היא אמרת משום ביזיון ההוא לאף כל כמיני. אם זה עניין של ביזיון, אז על הביזיון הזה אני יכול לבוא ולומר הוא לא רוצה, הוא לא מעוניין. והיא אמרת משום, ואז מה, אז מה אם הוא לא מעוניין? אבל הביזיון קיים, וברגע שיש ביזיון לחיים אז אתה חייב לקבור אותו, אז מה אם הוא לא רוצה? היא אמרת משום כפרה, האמר לו בעין הכפרה. אבל אם אנחנו רואים שזה עניין של כפרה, אז הוא אמר שהוא לא רוצה כפרה, ואז מה? אומר רשי, והרשי הזה עומדים עליו הרבה, אומר רשי, והנה מקברי לא מתקפר. אומר רשי, וגם אם עכשיו הוא יקבר זה לא יועיל לו, כיוון שהוא לא רצה את זה. אז אם הוא לא רצה את זה, זה לא יועיל לו לכפרה. ומכאן יש באחרונים וכורה מרשה ועוד, נראה אחרי זה באחאב, שאנשים שמתו מתוך רשעם ובכל זאת יקברו אותם, וזה כן משמש ככפרה. אולי בקצרה ממש, בחידושי הר"ן כתב, לא אמרו נפקא מינה להפוקה מיורשים. בהמשך הגמרא תדון בעוד סוגיה, והגמרא תגיד שאחד הנפקא מינות, האם אני יכול לבקש מהיורשים לתבוע מהם את הכסף של הדבר. שם מדובר לגבי הספד, האם אני יכול להוציא מהם דמי הספד? למה פה אומר הר"ן אנחנו לא משתמשים באותו לשון? למה נפקא מינה? אם זה עניין של ביזיון או עניין של כפרה, האם אפשר לתבוע מהיורשים את החוב של הדבר? דמימו נפשך מפקינן מיניו. אומר על זה הר"ן, כי באיך שלא יהיה, דמי הקבורה אפשר להוציא מהיורשים אם הם רוצים ואם הם לא רוצים, לא משנה מה הטעם. דאם משום כפרה פשיטה דמפקינן, ואם משום ביזיון הנמי מפקינן מיניו, דלאו משום ביזיון הדחי לחוד, אלא אף ביזיון הדמת איקה. ואך כפרה דאמרינן שקבורת הקרקע היא המחפרת, היינו משום שמטמינים אותו בתחתית ארץ, והיא ההכנעה הגדולה ביותר מושל על כל מיני בעלי החיים, אף על פי שיותר טוב לו להיות הנגבר משלו היה לדומן על פי אדמה, שזה היה ביזיון גדול. ומישהו בזה הביזיון אין לו כפרה, כדאמרינן לא יספדו ולא יקברו, כאיכא דלא תאבל לכפרה. ועד דאמרינן לקמן לא נגבר סימן יפה לו, היה לו קושייה אדירה לרן. אנחנו נראה מיד בהמשך שמי שלא נגבר זה סימן יפה. אז לכאורה מה הבעיה? אתה מצד אחד בא ואומר כפרה, מצד שני לכאורה מי שלא נגבר זה יותר טוב. היינו שנגבר אך לא נגבר כהלכה שלו, היה לו הכבוד הראוי לו בקבורתו, ואז יש לו שתי כפרות: כפרת הקבורה שיקבר בתחתיות הארץ, וכפרת הביזיון שלו נגבר בכל הכבוד שהיה ראוי לו, וכן דעת הרלך הגאון וכו'. אז יש מושג של אדם שלא נספד כהלכה, שזה לטובת המת, כי היה ראוי לו להספד יותר. יש מושג של קבורה שהיא לא קבורה כראוי, וזה יש לו תקנה, וזה יש לו כפרה. אבל איך שלא יהיה, גם כשאנחנו תולים את המושג ביזיון, זה לא רק ביזיון החיים, אלא זה גם ביזיון המת. והיא אמרת משום כפרה, כאן ביד רמה כתב, כיוון דיו לא ניחה לענן לו מפקדינה למעבד לי כפרה. היד רמה בא בכלל בקוק אחר מרשי. רשי בא ואומר, למה אנחנו לא נצטרך לקבור אותו? כי אם הוא לא רצה להיקבר, אז זה לא יועיל לו לכפרה. היד רמה לא מקבל את זה. אומר היד רמה, ודאי שזה יועיל לו לכפרה, אבל אני כבר לא מחויב. יש מצוות אפל, לכאורה לא רואים לפי שיטתו לקבור את המת. אנחנו הבאנו מחלוקת ראשונים, אם זה דין דאורייתא או דין דרבנן. יש מצווה לקבור את המת, ולפי היד רמה זה מצווה מדאורייתא. וברגע שהוא לא מעוניין בקבורה, אז אין לי את החיוב לבוא ולדאוג לו. ולא דם מהמילתא למלכויות ומיתת בית דין דאבדינן בעל כורחי, שמה תבוא ותאמר, אדם צריך עכשיו להנש במיטת בידים בסקילה, יבוא הבן אדם ויגיד, לא רוצה, אני אין לי צורך בזה. אין טענה כזאת. אדם יגיד, אני לא מעוניין במלכות, לא רוצה את הכפרה הזאת. הוא לא יכול לטעון טענה כזאת. דהתם לא משום כפרה בלחודי, אלא עונש דאנשי רחמנה משום דחתה. והיא דאמר הלו, בעינן כפרה ואינה מקבול לא מתכפר, וכאן הוא כוונתו לשיטת רשי. ולאו מילתאי, דאם כן כל הנרגים דאמרינה לקמן דאבלו כפרה, אתם מניחנו דלקטלינו, כי איך עד את אבלו כפרה? אבל כוחי כאבדינני, ואפילו אחי אבלו כפרה בהריגתן. ובחידושי רבינו יונה כתב, איקה דבאי מכל מקום צרה דקיברה הבלי, ואף על פי שהוא לא היה רוצה בכך, יש לו כפרה, שהרי אחז מת מתוך רשעו, ולא היה חושש בכפרה, ואף על פי כן, כשגררו עצמותיו, הייתה לו כפרה, שעל דעת כן עשה חזקיה. והם מה שכתב בחסד עולם, שבסוף ספר חסידים, איך יועיל לכפרת המת מה שיעשה אדם אחר חי וכו'. הרי לכאורה, המת לא מעוניין, אז איך אתה בדיוק עושה בזה כפרה? מבואר בספר חסידים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם ככה, אנחנו מסתפקים, האם עניין הקבורה זה משום ביזיון או משום כפרה? אומרת הגמרא, תשמע, מדי איגבור צדיקי, אנחנו רואים שאברהם, יצחק ויעקב נקברו, וכי הם היו זקוקים לכפרה? בהכרח שזה לא עניין של כפרה, אלא זה למנוע את הביזיון. אומרת הגמרא, הנה, גם הצדיקים צריכים כפרה. דכתיב, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. עוד אומרת הגמרא, תשמע כתוב באביה, אמרנו שאחיה השילוני מתנבא על אביה, בנו של ירבעם, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו. והיא אמרת, כי איך דעת אבל לכפרה, הכנני לקברו, כי איך דעת אבל להו כפרה, אז למה את שאר בניו של ירבעם? נכון שהם היו רשעים, אבל אם זה עניין של כפרה, אז בוא נקבור אותם כדי שיהיה להם כפרה. אומרת הגמרא, היי, דצדיק הוא, תהב אלי כפרה. הנח לו להב אלי כפרה, דהיינו, השאר, הרשעים, לא זכאים שנעשה להם את הכפרה. אבל זה עדיין לא אומר שזה לא עניין של כפרה. תשמע, לא יספדו ולא יקברו. אמרנו שירמיה מתנבא על הרשעים. הנה אתה רואה שזה לא עניין של כפרה, כי אם זה עניין של כפרה, אז למה שהרשעים לא יקברו? אומרת הגמרא, שוב, זה לא תהב אלי כפרה, לא נוח לו לקדוש ברוך הוא שיתכפרו על ידי אותו תיקון של הקבר. למעשה גם בזה נשארנו בזה במחלוקת הראשונים, האם זה דאורייתא או דרבנן, זה גם בזה מוזכר פה הדברים. איבא אלו, מסתפקת הגמרא, הספד יקרא דחי הווה או יקרא דשכווה הווה, האם שהחיוב להספיד את המת זה עניין של כבוד החיים, של קרובי המת, כדי לכבד אותם צריך להספיד את המת, אבל המת אין שום עניין בהספד, או יקרא דשכווה, זאת אומרת זה כבוד המת שמספידים את המת. שואלת הגמרא, למאי נפקא מינה? דאמר לא תספדו לאו גברא, אם הוא השאיר צבא ואמר שהוא לא רוצה שיספידו אותו, אינמי לאפוק מיורשים, בא עכשיו הספדן, האם אפשר לדבוע מהיורשים לשלם דמי ספדן? אם אנחנו אומרים שזה עניין של המת, אז אני דורש את זה מהם. אם זה עניין של החיים, אנחנו לא מעוניינים במתנה הזאת, ואם ככה אי אפשר לדרוש מהם. אומרת הגמרא, תשמע, מצאנו אצל אברהם אבינו, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותיו. אם הפסוק מדגיש ויבוא, זאת אומרת שאברהם היה מרוחק, אנחנו יודעים, היה בהר המוריה, והמתינו לו ולא קברו את שרה עד שהוא בא. והיא אמרת, משום יקרא דחי הוא, אם זה עניין של החיים, משום יקרא דאברהם משהו לו לשרה, ממתינים מלהלין ולקבור את שרה כדי שאברהם יתכבד. אומרת הגמרא, שרה גוף הניחה לי כאיך דמייקר באברהם. כן, אפשר שזה יקרא דחי, ובכל זאת המת יש לו עניין שהחיים יתכבדו בהספד, ולכן זה סיבה להמתין. תשמע, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו. והיא אמרת, משום יקרא דחי, כתוב לנו, וספדו אותו כל ישראל וקברו אותו, אצל צדקיהו. והיא אמרת, אצל אחיה, והיא אמרת, משום יקרא דחי הוא, הנח בני יקרא נינו. מי זה? משפחת ירובעם. האם הרשעים האלה יש לנו עניין לבוא ולכבד אותם? אם זה עניין של המת, אז הוא באמת אחיה היה צדיק. מה זה צדיק? כתוב שהוא ביטל פרדסאות שהעמיד אביו, ואביו העמיד שומרים שלא יוכלו לעלות לרגעים, והוא אחיה במות אביו ביטל את הפרדסאות, את השומרים האלה, ולכן הנביא מתנבא עליו, ועל זה נאמר שצריך לקבור אותו בכבוד, וספדו לו כל ישראל. אז אם זה יקרא דשכבה אני מבין, אבל אם זה יקרא דחיה, מה אנחנו צריכים לדאוג למשפחת ירובעם? אומרת הגמרא, ניחא להו לצדיקא דמיקרא בוין, שכן נוח להם לצדיקים שאנשים מתכבדים בהם, ולכן גם שזה רשע, אבל זה טוב לצדיק שהשני, שבן אדם אחר זוכה לכבוד בזכותו. תשמע, שואלת הגמרא, נאמר לנו אצל הרשעים לא יספדו ולא יקברו, אז הנה אנחנו רואים שאין לנו עניין לדאוג להספד שלהם. אז אם זה יקרא דחיי, אבל החיים אולי הם צדיקים, רק המת הוא רשע. אם זה עניין של המת, אומרת הגמרא, לא ניחא לצדיקא דמיקרא ברשעיה, כיוון שפה אנחנו דנים לגבי החי, לא נוח לו לחי שהמת הרשע יתכבד בו בחי, ולכן אנחנו לא דואגים לו. תושמע, כתוב אצל צדקיהו, בשלום תמותו ומשרפות אבותיך המלכים הראשונים אשר היו לפניך כן ישרפו לך, והוי אדון יספדו לך. זאת אומרת, אתה תזכה לקבורה כמו אבותיך. היא אמרת, תאמה משום יקרדך חי ומה ינפקא מינה למיני, אם זה עניין של החיים, מה אכפת לו? אם זה עניין של המת, אני מבין, חשוב לו. עונה הגמרא, הכי כאמר, כך אומר לו הנביא, ליקרו בך ישראל, כי איך הדים יקרה באבותך, יתכבדו בך ישראל, כדרך שיתכבדו באבותיך, ומכאן יש בהרחבה רבה, שבמלכים יש הגדרה לגמרי שונה, זה לא סתם דין של קבורה רגילה, אלא במלך יש עוד כבוד, שזה הכבוד המדובר, ובזה רוצים ליישב את המערשה ששואל על אחד, אם יותיר הזמן. אומרת הגמרא, תשמע, כתוב בתהילים, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב, והפסוק אומר, נבזה בעיניו נמאס ואת ירא השם יכבד, נשבע להרע ולא ימר. אומר אתה, זה הגמרא, מי זה נבזה בעיניו נמאס? זה חזקיהו מלך יהודה, שגירר עצמות אביו על מיטה של חבלים, לא יכול עכשיו להיכנס כל כך לכל העניין של אחד, אבל למעשה יש סתירה בין הפסוקים בדברי הימים למה שנאמר במלכים. בפועל מיישבים את הספירה שבאמת אחד נקבר בקבורת מלכים וקברו אותו אצל קברי אבותיו, ורק אחרי שהוא עבר הזמן וחזקיהו נהיה למלך, אחרי זה הוא הוציא את עצמותיו של אביו, ולכן תמיד הלשון גירר עצמות אביו, לא כתוב שהוא גירר את גופת אביו, אלא אחרי זה הוא הוציא אותו מקברו וגירר את עצמותיו כדי לעשות לו תיקון, שגירר עצמות אביו על מיטה של חבלים. אומר רש"י, דרך ביזיון, מפני שהיה אביו רשע וביזהו לעיני כל, כדי, אומר רש"י, מה הוא עשה בזה? שיתייסרו האחרים, ולכבוד עצמו לא חש. יש פה ברש"י, אני עוד פעם, אנחנו לא מתעכבים, אבל רש"י בזה מיישב את הקושייה על רש"י עצמו. רש"י לאל אמר שאם אדם אומר שהוא לא רוצה להיקבר, אז גם אם הוא יקבר אין לו בזה כפרה. אומר רש"י, אז לכאורה מה הרוויח אחד בזה שהולך חזקיהו ומגרר עצמות אביו? הרי אם הוא מת והוא לא היה, הוא רשע, הוא לא היה מעוניין בזה, אז ממילא זה לא מועיל לו. אומר רש"י, כדי שיתייסרו האחרים, זה באמת לא היה עניין של המת, אלא זה עניין של האחרים, ולכבוד עצמו. מה עם זה שהוא מלך ומבזים את האבא של המלך? ולכבוד עצמו לא חש, וזה נבזה בעיניו נמאס. בנוסף, מה עם כיבודיו? ומפני כבוד אב נמי לקה למיחש, דנשיא בעמך לא טהור, והגמרא אומרת ועושה מעשה עמך. נבזה בעיניו, הוא עצמו נתבזה ונמאס לפני עצמו שלא חש לכבודו במקום קידוש השם. ויאמרת, כבוד שעושים למת אינו שלו אלא של חיים, מה הייתה מה אביד להכי, למה ביזה את החיים? אומרת הגמרא, וישום יקרא דחי הוא, מה הייתה מה, למה באמת הוא ביזה את עם ישראל? עונה הגמרא, כי איך את אבלי כפרה לאבוה, כדי שיהיה כפרה לאביו, וזה לכאורה סותר את מה שאמרנו קודם. שואלת הגמרא, משום כפרה דאבוה משהו ליקרא דישראל, אם זה עניין של יקרת החיים, אז כדי שאבא שלו יתחפר אז הוא מוכן לבזות את החיים? עונה הגמרא, ישראל גופה יוניח עלי דמיך ליקריו לגבי, נוח להם לישראל שיפגע כביכול הכבוד של החי כדי שיהיה טובת המת. איפה? במלכי ישראל. ועל זה באמת מובא, זה מה שוודאי שלו, ושנפיא בעמך על אותו, ועושה מעשה עמך, הוא לא עשה מעשה עמך. רצונו לומר שיש זכות הרבים תלוי בו שעם ישים מליבו לתשובה, וזה יועיל לזכותו של אחד גם אחרי מותו. זה לא כפרה במה שעכשיו מגררים את עצמותיו, אלא זה שהציבור, יש מושג שנקרא רב לזר בן דורדוי. למה קראו לו רב לזר? הרי אלעזר בן דורדאי חיזר אחר כל זונות שבעולם, הלך אחרי קרחי הים ואמרה לו, כשם ששיחה זו אינה חוזרת, אף אתה אינו חוזר, הלך ועמד וכולי, עשה תשובה. לא, אז איך הוא נהיה רב לזר? אז הוא אלעזר בן דורדאי ועשה תשובה. כך שואלים בעלי המוסר, אבל למה הגמרא קורא לו רב לזר בן דורדאי? אומרת הגמרא, מכיוון שכולם למדו ממנו, כיוון שכולם למדו ממנו מוסר, ובכל שיחה מזכירים אותו ואומרים, אם הוא יכל להשתנות, אז כל אחד יכול להשתנות. ומזה אנשים לקחו לליבם. אז הכינוי שלו הפך להיות רב לזר, הוא נהיה רב בדבר. זה מה שהוא אומר פה. רצונו לומר, וזה יועיל לזכותו של אחז, גם אחרי מותו, מה? שאחרים ילמדו ולא יעשו כמעשהו. דבלה וחי אינו מועילו. ראה ספר חסידים, סימן תפרישי, מי שמת כשהוא רשע, אין דרך להתפלל עליו כדי שיסכה עם הצדיקים, כי אותה תפילה אינה מועלת כלום. ושם סימן תתשה, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, ראויה כפרה זו שהתחפר אף על יוצא מצרים, כלומר על כל המתים, ואיך יכול המעשה לחפר על מי שלא עשה בחייו? ולא חטאת שמתו בעליה למיטה אז לה, שאין כפרה לאחר מיטה. אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא, ברא מזכה אבא, כגון שאף חוטא ונותן בנו, ונותן את בנו ללמוד תורה ומעשים טובים, הועיל ועל ידי אב זכה הבן, אז ממילא זה זכותו של האבא. וזה הדין הרי, מכבדו בחייו, מכבדו במותו. איך אפשר לכבד במוות? על ידי שהבן הולך ולומד תורה ועושה תיקון לאביו, אז הוא מעלה את אביו את נשמתו, אין בזה צד של ספק בכלל. למה? כי הזכויות שלו עומדות לו, כיוון שבזכותו הוא מתקן ועולה. כאן עוד מרחיבים בכולי. מה מספרת, נראה בדף צדיק וב, נשאיר את זה לשם, באותו היום שמת אחד נתקצר היום 10 שעות, כדי שלא יספידו. ממשיכה הגמרא ואומרת, תשמע, הגמרא בכתובות, אומרת בדף כף ג', אמר להם, מדובר שם על רבי, ברבי ביום אותו אמר להם, אל תספידו לי בעיירות, רק בערים הגדולות. זה אמרת, יקרא דחי, מה ינפקא מינה למיני? אם זה עניין של החיים, מה אכפת לו לרבי שיספידו אותו גם בעיירות במקום שיש מעט אנשים? עונה הגמרא, כסבר ליאטו בישראל פי, ברגע שמתכנסים ציבור גדול וזה לא מעט מעט, אז זה כבוד החיים, ולכן הוא אמר שלא יספידו בעיירות. תשמע, הילינו לכבודו, אם הלינו את המת לכבוד המת, למה? להביא לו ארון ותכריכים, אינו עובר עליו, אז אין איסור בעל תלין, כי כל האיסור בעל תלין שזה כשלא לכבודו של מת. מה אליו? לכבודו של מת. הנה אתה רואה שכל העניין של ההספט זה לכבודו של המת. אומרת אמרה לא, לכבודו של חי, לכבוד הקרובים. אומרת אמרה, משום כבודו של חי מוות לי למת, אז מלינים את המת לטובת החיים? עונה הגמרא, אם כי אמר רחמנא לא תלין נבלתו על העץ דומיה דתלוי דעית בביזיון. מתי אני אומר שיש איסור בעל תלין כשזה ביזיון למת? אבל הכה, כיוון דלת בזה ביזיון, והרי זה יקרא דחיי ואין ביזיון למת, לא, אז אין איסור של בעל תלין, ולכן כל דבר אומנם זה ליקרא דחיי, אבל זה לא ביזיון למת, אין איסור בעל תלין. תשמע, אומרת הגמרא, למדנו עוד הילינו לכבודו של מת. למה? לשמע עליו העירות, כדי להביא את הציבור או להספיד, להביא לו מקוננות, או להביא לו ארון ותכריכים, אינו עובר עליו. למה? שכל האופה אינו אלא לכבודו של מת. אז הנה אנחנו רואים שמפורש נאמר פה שכל העניין זה לכבוד המת, לא לכבוד החי. אומרת הגמרא, הכי כאמר, כל האופה לכבודו של חי, אין בו ביזיון למת, ולכן אין סיבה לעכב. שוב אומרת הגמרא, תשמע, רבי נתן אומר, סימן יפה למת שנפרעים ממנו לאחר מיטה. מה הכוונה? כגון, מת שלא נספד. אם הוא נסבע, הוא מת בזמן כזה שלא מספידים, למשל, חול המועד. אז לא מספידים את המת. תדע לך שזה סימן יפה למת, כי זה כפרה עבור המת. או שלא נקבר, או שחיה גוררתו, או שהיו גשמים מזלפין על מיטתו. זהו סימן יפה למי? למת. אומרת הגמרא, שמע מינה יקרא דשחווהו, שמע מינה, הנה אנחנו רואים דילב יקרא דשחווה, המים מחפר בביזיוני, בהכרח שזה עניין של כבוד המת. עוד בקצרה, לא היו קוברים אותו בקברות אבותיו, שואל את הגמרא, וכל כך למה? למה באמת לא לקבור אותה בקברות? סקלו אותו. למה שלא יקברו אותו בקברות אבותיו? לפי שאין קוברים רשע אצל צדיק, דאמר רבך בר חנינא מנין שאין קוברים רשע אצל צדיק, שנאמר, ויהי הם קוברים איש והנה ראו את הגדוד, וישליחו את האיש בקבר אלישע, מדובר שם על נביא השקר, וזרקו אותו בקבר אלישע, ויגע איש בעצמות אלישע, ויחי ויקם על רגליו. למה הוא קמי? לא אלישע, אותו האיש, נביא השקר. למה? כדי שלא יהיה רשע אצל צדיק. אומרת הגמרא, אמר לרב פאפה ודילמה לי, כי הוא מבין הפי שניים ברוכחה עליי. אלישע ביקש מאליהו הנביא, התלמיד, שהוא יהיה פי שניים ברוכחה אליי. אליהו החייה ילד אחד, את בן הצרפתי, ואנחנו יודעים על אלישע שהוא החייה ילד אחד, את בן השולמית. אבל הוא ביקש ויהי פי שניים, אז אולי כדי לקיים פי שניים, כדי שיהיה פעמיים אחיית המתים, לכן הוא ניצל. אומרת הגמרא, אמר לי יחי, היינו דתני על רגליו, עמדו לביתו, לא הלך. הוא לא, הוא עמד על רגליו, יצא ממקום אלישע, ושם הוא נפל מת. אם זה היה כדי לקיים את הפי שניים ברוחך, הוא היה צריך להמשיך לחיות. אלא והנה פי שניים, איך היא משכחת לדעתיה? דאחיה, שואלת הגמרא, אז איפה באמת התקיים פי שניים ברוחך? איפה התקיים ההבטחה של אליהו לאלישע? ויש צריך לדעת, זה לא סתם, כשאנחנו מקפידים בבית החיים על הקבורה, מי שכן אצל מי, כי כתוב שיש עניין, יש שכנות אצל המתים. הוא מביא, מזכר בזוהר ועוד, שפעם היה איזה צדיק שקברו לידו אדם רשע, אז הוא בא אל הקרובים שלו בחלום ואמר להם שמסריח לו בקבר, הוא כמו בבית הכיסא, הוא לא יכול להיות בקבר. אז בנו שם המחיצה של אבן ויותר הוא לא חבר בחלום, אבל אנחנו מאוד מקפידים על זה. יש מקום קבורה לשומרי שבת ויש מקום שאינם של שומרי שבת. זה לא רק עניין, זה עניין אמיתי. כשקוראים שלא לקבור גוי אצל יהודי, זה עניין של טובת המת, זה לא טובת החי, על אף שרוצים להסביר את זה אחרת העולם, אבל העניין זה טובת המת. אמר לרב יוחנן שריפה צרת נאמן ששקולה כמת. איפה הוא קיים את ההחייה השנייה? אצל נאמן שר צבא הרב, ששם באמת הוא בא המון, ושם הוא בא והחייה אתו על ידי שהוא ריפא אותו מצרעתו. מי אומר שצרעת זה מת? דכתיב, אל נתהי כמת. אהרון מבקש ממשה שיתפלל על מרים, אל נתהי כמת. וכשם שהם קוברים רשע אצל צדיק, כך הם קוברים רשע אצל חמור. רשע חמור אצל רשע קל. ולכן, היה לנו בית קברות מיוחד לנסקלים ונשרפים, והיה בית קברות מיוחד עבור הנחנקים ועבור האלה שיוצאים להריגה בסייף. שואלת הגמרא, וליתקון ארבע קברות, אז אם ככה, הרי סקילה חמורה משרפה, אז כל מקום יהיה בית קברות בנפרד. שני קברות, גמרא גמירה לה, זה הלכה למשה מסיני, שעושים בית קברות מיסוי אחד לסקילה ולשריפה, להרג ולחנק, ולכן אנחנו עושים את זה כפי שקיבלנו ככה בהלכה למשה מסיני.